ערב טוב לכם, אתם על עוד פרק של היום לפני, פרק מספר 12. מה שלומכם חבר'ה? שי, משה, היי, אתם גם פה, תגידו שלום למאזינים.
פרק מספר י"ב.
מעולה.
פרק י"ב, י"ב, כן.
אנחנו בסדר גמור. ויאללה, בוא נדבר קצת על מכבי חיפה.
בוא נדבר קצת על מכבי חיפה, אלופת המדינה. יש לנו פרק מלא בכל מה שהקבוצה הזאת עשתה בערך מהרגע שהיא הוקמה עד ימינו אנו. יש לנו דברים מאוד מעניינים, יש כמה אליפויות לדבר עליהם, כמה גביעים לדבר עליהם. בוא נתחיל בעצם, כן? בוא נתחיל.
יאללה.
בוא נצבע את השלכת בירוק. אני אצבע את השלכת בירוק. אם רק תאמרי,
יאללה, תעשה כבר פתיח.
היום הוא היה ארוך מה... היום הוא היה ארוך מהרגיל הפתיח.
כן.
טוב, אז כמו שאנחנו אוהבים לעשות בכל פרק, אנחנו אוהבים להתחיל עם היסטוריה לכולם, ככה שיבינו על מה אנחנו מדברים.
אתה יודע שיש אנשים שחושבים...
הנה עוד פעם הוא עושה לי את זה. כן.
כי שמת נקודה, אז חשבתי שאתה כבר נעצר.
לא, כן, דבר, אני
איתך. לא שמתי לב שירת השורה. יש אנשים שחושבים שמכבי חיפה נוסדה כשיעקב שחר רכש אותה.
הוא מספיק זקן בשביל זה.
אוקיי, אני רק אגיד כמה מילים על מכבי חיפה, אני אתחיל מהסוף ואז אני אתחיל בהתחלה. מכבי חיפה לא נולדה כוכבת, אפילו לא הייתה קרובה ללהיוולד כוכבת. חיפה בכללי, אז בתקופות ההם של שמדינת ישראל הייתה בחיתוליה, חיפה נקראה עיר האדומה. היא בעצם הייתה עיר שאחת המזרות עם שלטון מפאי, אפשר להבין, כי הנמל והכל זה, הייתה עיר די פועלים.
נכון.
כן, שלהבדיל מקבוצות אחרות שמכבי זה האליטה, לערים אחרות, סליחה, שמכבי זה האליטה והפועלים, והפועל זה הפועלים, אנשי העבודה, בחיפה זה היה הפוך, דווקא הצד המקופח יותר היה הצד של מכבי חיפה.
נכון, בעצם סוג של ההתחלה של מכבי חיפה הצטרפה, קבוצת מועצת הפועלים הצטרפה לקבוצת מכבי חיפה. ככה בעצם הכל התחיל ב-1913, כבר אז, אתה יודע, המכבי והפועל זה לא כל כך הסתדר, היו שם חיכוכים, ובשנים הראשונות נקראה מכבי הגיבור חיפה, ובשנות ה-40 הצטרפה לאגודה מכבי חיפה, ונקראה סופית בשנות ה-40 מכבי חיפה.
כן, אז בשנות ה-40 היא נקראה מכבי חיפה, התחילה לרוץ בליגה הישראלית, התואר הראשון שלה בסך הכל היה בשנות ה-60, בעונת 61-62, היא לקחה גביה. זה היה התואר הראשון שלה, היא ניצחה את מכבי תל אביב, כמובן כי מי זה עוד יכול להיות, ודשדשה, לא באמת דשדשה, אבל היה לה עונות לא מיוחדות במיוחד, אפילו הייתה להם ירידת ליגה ב-65, ואחרי זה היא עוד פעם עלתה ליגה.
היא הייתה קצת קבוצת נדנדה בין שנות ה-60 ל-70, היא לא הייתה כל כך יציבה בליגת העל.
כן. והאליפות, אני בכוונה מדלג, כי אנחנו מדברים פה על תקופה ארוכה, אבל אני בכוונה מדלג, אני רוצה דווקא להתחיל משנות ה-80, שפה התחילה המקפצה הגדולה של מכבי חיפה, לפסגת הכדורגל הישראלי. אני מדבר כמובן על 1983 עם שלמה שרף. לפני שניגע בעונה קצת על שלמה שרף, היה שחקן בעצמו באפול כפר סבא, אחרי זה היה מאמן באפול כפר סבא, ולו הגיע למכבי חיפה בשנת 83. בוא נדבר קצת על העונה הזאת, כי פה הייתה בעצם העונה שהפכה את הקערה על פיה.
כן, אז ב-1984 הם היו באמת במאבק אליפות עם ביתר. שחקנים שיכול להיות שאתם מכירים את השמות שלהם ממש טוב, רפי אוסמו, ברוך ממן, אברהם בוקרת.
שמי זה ברוך ממן?
אבא של רן אבו קראט, אתה מכיר את...
מכיר את השם.
אני לא זוכר את השם. רן אבו קראט. כן, הוא גם היה... אבא שלו שיחק באמת במכבי חיפה. זי ארמלי, שלימים הוא מלך השערים של מכבי חיפה בכל הזמנים. ציון מרילי, אז היה במחלקת הנוער.
לא, הוא בא מהפועל ירושלים, ציון מרילי.
נכון, אבל הוא הגיע למחלקת הנוער.
לבוגרים?
צודק, הוא הגיע לבוגרים. ובאמת האליפות הראשונה הייתה אחרי שביתר ירושלים הובילה בפער של 13 נקודות בסיום הסיבוב הראשון. ביתר קצת נחלשה לקראת סיום העונה.
כן, היה להם 13 נקודות בסוף הסיבוב הראשון, הפרש.
כן, 13 הפרש. ודווקא הפועל תל אביב היא זאת שלקחה לביתר את האליפות עם משה סינה, הם ניצחו שם 3-1. ומכבי חיפה ניצלה את העובדה וניצחה 1-0 את מכבי רמת עמידר ולקחה את האליפות.
אגב, גם שכחנו לציין, בין החבר'ה שהיו באמת בסגל היה את השוער זיכרונו לברכה שבאמת נכון, הלך בטר אמת, אבי רן, ורוני רוזנדל הגדול שלאחר מכן קלברו, סטנדרט ליאז', ליברפול הגדולה וטוטנאם, שעד היום הוא גר באנגליה, רוני רוזנדל.
חידשת לי.
כן, לא ידעת שהוא גר באנגליה? הוא עדיין גר באנגליה אגב. כן, אז 83-84, מכבי חיפה לוקחת את האליפות הראשונה שלה. בואו נעבור לעונה אחרי, 84-85.
כן, אז ב-84-85 היא זוכה באליפות שנייה. היא מביסה את הפועל כפר סבא 5-1 במשחק האליפות, באצטדיון קריית חיים, אפילו לא קריית אליעזר עוד. תבין כמה ישן זה, האליפות השנייה של מכבי חיפה. והיא פילה לגמר גביע המדינה בפעם החמישית בתולדותיה, אבל הפסידה לביתר, 1-0.
כן, זה... אנחנו כל הזמן, לפחות אנחנו נוהגים לעשות את זה שאנחנו מדברים בפרקים שלנו, זה על איך קבוצה בעצם מתחילה לבנות את עצמה, כל הדרך לפסגה.
86 דרך אגב, זו הייתה העונה שהפועל תל אביב זכתה באליפות, עם שער האליפות של גילי לנדאו, אם אתה זוכר את השער בנבדל פסיבי. משחק הראשון שאי פעם שודר בצבע, בערוץ הראשון.
את זה דווקא כן ידעתי.
אז זהו, באותו משחק גילי לנדאו הפקיע את שער האליפות, שער שנוי במחלוקת, והפועל תל אביב לקחה למכבי חיפה את האליפות ברגע האחרון, זה היה ב-86.
כן, אז באמת אחרי האליפות הזאת, מכבי חיפה לא זכתה באליפות נוספת. האליפות השלישית הגיעה רק ביונת 88-89, ושוב הם העפילו לגמר גביע המדינה, ושוב הפסידו לביתר ירושלים.
כן, אז היה משחק גדול, 1-1 ב-90 דקות, 2-2 אחרי הערכה, ביתר הייתה רוב הזמן באמת שלטה במשחק והובילה, בדוקרף הפנדלים ביתר ניצחה 4-3.
וכאן כמובן גם צריך לציין שאז בסגל היו לשחקנים, סתם לדוגמה, גיורא אנטמן, מרקו בלבול, ראובן עטר שעוד נגיע אליו בהמשך, ניר קלינגר, אופר מזרחי. סגל מעולה.
ביתר הייתה טובה יותר קצת, אתה יודע, אורי מלמיליאן, באמת שמות אדירים. באותה עונה מכבי חיפה מנצחת 10-0 את מכבי תל אביב.
וואו. בכל מקרה, אז כמו שפרק שעבר דיברנו על איך אלונה ברקת הגיעה לבאר שבע והפכה את הקבוצה הזאת באמת לאימפריית כדורגל ישראלי, אפשר להגיד שיעקב שחר היה
באותה
פעימה, אבל הוא היה בעצם החלוץ של הדבר הזה.
כן, הוא בעצם הביא הרבה מאוד כסף וניהול נכון גם, כי בשנים האלה הכסף היה פחות קריטי מאשר הניהול הנכון. הוא ניסה באמת לבנות קבוצה עם סטנדרטים אירופאיים, הוא הביא גם זרים בתוך כדי, ובעונת 90-91, מכבי חיפה זכתה באליפות רביעית, והייתה מול הפועל פתח תקווה בגמר גביע המדינה, היא גם נאבקה איתה על האליפות, שוד הדאבל הגדול, אוהדי הפועל פתח תקווה קוראים.
כן, אנחנו מכירים את הסיפור הזה, שלקחו מאיתנו גם גביע וגם אליפות באותה שנה.
כן, עם גיא גאט.
עם גיא גאט. בין היתר גיא גאט, כן.
אז חיפה באמת הייתה בפיגור של 1-0 בגמר הגביע, הפסידה 3-1, ניצחה 3-1 שיחה את הפועל פתח תקווה, ואז זה באמת היה הדאבל הראשון בהיסטוריה של המועדון.
דאבל הראשון, קבוצה באמת מטורפת. אנחנו ככה נמשיך קצת בהיסטוריה, אנחנו תכף מגיעים לנושא העיקרי של הפרק. אחרי אותה עונה, מכבי חיפה המשיכה, זכתה בגביע.
נרכשה על ידי יעקב שחר באותה עונה, ב-92.
המשיכה עם הרצף הטוב, היא גם זכתה בגביע באותה עונה, עלתה לטורניר, גביע אירופה למחזיקות גביע, כשנה אחרי שהפועל פתח תקווה עשתה את זה אגב.
היא גם ניצחה את פארמה האיטלקית.
היא ניצחה את פארמה האיטלקית, שזה באמת משהו שזה הישג באמת יפה.
אבל אז בופון לא שיחק. אתם יכולים להירגע. כן, אז...
הודחו בסוף בפנדלים.
הודחו בסוף בדוק הפנדלים, כן.
גירו שפיגל היה אז המאמן בשנת עונה אחת אחרי, ב-94. ובעצם הקבוצה זוכה באליפות בעונה בלי הפסדים, משהו שלא הצליחו לשחזר מאז.
זה מטורף גם, לא רק הצבירת נקודות, גם הכמות שערים.
כן,
97 שערים ו-95 נקודות מתוך 117.
כן,
והם ניצחו את מכבי תל אביב 5-0, באותה עונה.
כן, פה כבר התחיל בעצם האהבה הגדולה בין שני המועדונים. רק נגיד עוד הפעם, כי אנחנו אוהבים להגיד את זה, בין החבר'ה שהיו להם בסגל, מרקו בלבול שכבר אמרנו, מושל גלם שלא אמרנו, אלון חרזי, אריק בנדו, רוני לוי, רובן אתר שגם אמרנו, אלון חזן, אלון מזרחי, האווירון.
רפי כהן השוער.
רפי כהן השוער, נכון?
נחזק בשוערים היום.
נכון. שי הולצמן, שגם דיברנו עליו כבר בכמה פרקים קודמים. בקיצור, סגל שנות ה-90 קלאסי, מה שנקרא.
טורף. סגל מעולה.
אנחנו כבר מגיעים לנושא העיקרי שלנו, שזה דרכה של מכבי חיפה במפעלים האירופאים. בוא רגע נגיד על הנקודה של תחילת שנות ה-2000, על תקופת אברהם גרנט. אברהם גרנט הגיע לקבוצה, כמו שאמרתי, בתחילת עונת 2000-2001. יוסי בניון, אז שנרכש על ידי מכבי חיפה מהפועל באר שבע. 13 שערים, 13 בישולים. ג'ובאני רוסו, שהוא היה, שזה גם נושא שאפשר לבקח, לפחות אז הוא היה הזר הטוב ביותר שהיה בארץ. אם לא עדיין הזר הטוב ביותר שהיה בארץ.
יכול מאוד להיות שכן.
כן, בין היתר השחקנים שעוד היו בקבוצה, יעקובו איגביני, הניגרי, יניף קטן, שחקן מחלקת הנוער, חרזי שכבר דיברנו עליו, בנאדו, בכל מקרה אנחנו מגיעים לגולת הכותרת, ככה נגענו ברגל אחת על ההיסטוריה של מכבי חיפה, על איך היא צמחה להיות קבוצה, שהיא קבוצת פאר בכדורגל הישראלי. אז בואו נדבר על 2001, תחילת מכבי חיפה במפעלים האירופיים. משה, תן לנו ככה איזה קצת פיקנטריה על מהלך שם, עם איזה פרשה שהייתה שם.
כן, הם פתחו את העונה נגד ויסטה ארנהיים, והפסידו 3-0, ושני שחקנים מורחקו להם למכבי חיפה, וואליד בדיר ואדורם קייסי. וואליד בדיר קיבל הרחקה לשלושה משחקים, ואחר כך הם פגשו את אקה פינית, ו... אחר כך הם ניצחו את האקה 4-0, אבל הם היו צריכים לפגוש את ליברפול לצמת משחקים. בסוף יצא מצב שהם הוא שותף באחד מהמשחקים, וואליד בדיר, ויום למחרת אופה פשוט שלחה מכתב שיש הפסד טכני, ואקה עלתה לצמת משחקים מול ליברפול במקום מכבי חיפה.
השאלה איך זה הגיע לידיעה, איך הגיעה הידיעה?
מכבי חיפה קיבלה מוופה פאקס שבדיר לא יכול להשתתף במשחק נגד אקה. בעצם, אתה יודע, שיתוף שחקן שלא כחוק, 3-0 טכני, מכבי חיפה מודחת, מפספסת מפגש מול ליברפול.
זה אלה, הוופה האלה, מי שולח פאקס? מי שולח
אז,
פאקס?
אז היו שולחים פאקס.
גם אז, היה... גם אז זה לא שיטה שעבדה כמו שצריך.
דרך אגב, זה קרה גם לריאל מדריד, אז זה בסדר.
מתי?
בגביה מול קאדיס, לפני... 2014, אם אני לא טועה, או 13, משהו בסגנון הזה.
היה כבר וואטסאפ ב-2014.
כן, אבל אז גם שלחו פאקס, והוא לא הגיע למי שהיה צריך להגיע, דניס צ'רישב, שותף בשורות ריאל מדריד, וקאדיס עברה את השלב די בקלות, 3-0. אומנם טכני, אבל ניצחו 3-0 את ריאל מדריד.
בכל הסיפור הזה עם פרשת הפאקס, יעקב שחר ניסה עוד להציל, הוא נוסע לשוויץ, נהיה שם... כמובן שוופה לא קיבלו את האירור, והמשחק, האירור נדחה, ומשם
בצדק
כבר...
יש לומר.
בצדק יש לומר.
כן. רק נגיד ש... מכבי חיפה זכתה עם אברהם גרנט ב-2001 ו-2002 בשתי אליפויות, ובחיפה בלטו בקישור אחר, אז יוסי בניון סיים שחקן העונה ב-2001 עם 13 בישולים ו-13 שערים, ג'ובאני רוסו שסיים שחקן העונה ב-2002, 5 שערים ו-10 בישולים, והיה ווליד בדיר, רובן עטר, ונתנו כבר את השמות.
כן, ואגב, זה טוב שאתה אומר את זה, כי אנחנו תכף גם נעשה את ההשוואה על הסגלים ככה, קצת ניגע באלה, ניגע באלה.
באותה שנה גם מכבי חיפה הפילה לגמר גביע המדינה מול מכבי תל אביב, למרות העונה הטובה שלה היא הפסידה פנדלים 5-4 ולא הצליחה לזכות בגביה.
אני אומר לא צריך להיות גרידים, אבל אני לא נחשב כי אני לא את קבוצה שאי פעם שתגיע עוד לדבר הזה. עולת 2002-2003,
לא,
אני מזלזל, סתם, אני צוחק. אז אחרי שנתיים במכבי חיפה, עם שתי אליפויות, אברהם גרנד שעשה שם סגל פנומנלי, עוזב לטובת הנבחרת. מכבי חיפה מביאים במקומו את יצחק שום, ואנחנו נתחיל לדבר על עונת 2002-2003 ומוקדמות ליגת האלופות עם הבתים של ליגת האלופות. אז בואו נדבר בבקשה על 2002-2003, מכבי חיפה וליגת האלופות בפעם הראשונה בתלדותיה.
בסיבוב הראשון חיפה, בסיבוב השני חיפה פגשה יריבה בלרוסית, ניצחה אותה 5-0 בסיכום. חיפה אז ערכה בקפריסין בגלל המתיחות הביטחונית שהייתה בארץ. בסיבוב השלישי פגשה את שטרומגרץ האוסטרית, ניצחה אותה 2-0 בבית מצמד של יעקובו. שם גם באמת המשחק היה בסופיה. ובאוסטריה שטרומגרץ עלתה ליתרון של 3-1 בדקה, עד הדקה 71. החיצה קצת את חיפה, גם היה שם עוד התקפות של האוסטרים.
בכל מקרה, בסוף התוצאה הייתה 3-3 אחרי גולים של אדורם קייסי ווליד בדיר. ומכבי חיפה הפילה לשלב ליגת האלופות, כמו שאמרנו, בפעם הראשונה שקבוצה ישראלית מעפילה לבתים של ליגת האלופות.
ואיזה הגרלה.
ואיזה הגרלה. עם מכבי חיפה הוגרלו קבוצות אנונימיות למדי.
בלי הרבה היסטוריה.
בלי הרבה היסטוריה, בלי הרבה אוהדים.
בית קל, בית קל.
ואלוהים יודע מאיפה ימצאו את הקבוצות האלה.
הם היו צריכים לעבור לדעתי.
כן. קבוצה הראשונה, מנצ'סטר יונייטד מהפריימר ליג, שגם עליה עשינו פרק.
זה האם עם ה... פרגוסון.
פרגוסון, כן, כן. אתה לא טועה. סגנית אלופת אירופה דאז בייר לברקוזן, ואלופת יוון אולימפיאקוס.
הנצחית.
הנצחית. זה הקבוצות שמכבי חיפה קיבלה. בוא נתחיל...
היא עוד עירכה גם בחוץ, אז ויתרה להם קצת, ויתרה להם מקדם יתרון.
בוא נהיה עכשיו שנייה רציניים. בוא נדבר על המשחק הראשון, כי זה לדעתי באמת גולת הכותרת של הבית הזה. מכבי חיפה מתארחת באולד טראפורד נגד מנצ'סטר יונייטד, לעיניהם של 63,000 צופים. יניב קטן כבר בדקה השמינית הפקיע את הגול הראשון. לדעתי כבר בארץ חשבו על סנסציה מטורפת.
חשבו כבר על הגמר, לדעתי.
כן, האמת שהישראלים חולים על זה. חגג, מכבי חיפה חגגה קצת מהר מדי.
שתי דקות בלבד.
שתי דקות בלבד, אחרי זה ריין גיקס השווה את התוצאה. סולשר, שאחרי זה גם אימן את יונייטד, העלה את המקומיים ל-2-1. וחואן ורון ווון ניסטלרוי קבעו 4-1 למארחים.
כן, רפי כהן הצליח לצמצם ל-4-2, אבל זה לא כל כך הלך, כי דיאגו פורלן אחר כך עשה 5-2 מהנקודה הלבנה, וקבע את הוצאת המשחק 5-2 ליונייטד. בוא נאמר את האמת, גם ב-1-0 שלה נבקטן, הייתי אומנם קטן, אבל...
כן.
אני לא חושב שיש יותר מדי אנשים שהאמינו, וזה בסדר, 5-2, שני שערים, נגד מנצ'סטר יונייטד, של אז זה היה...
מכובד.
מכובד מאוד, וזה בסדר.
אבל אני כועס עליך, עומר.
למה?
אתה לא יכול להגיד חואן ורון ככה באלן אלן.
למה?
חואן סבסטיאן ורון, האיש והאגדה.
אתה יודע מה חבר שלי אמר לי לפני כמה ימים? שזה שלושה אנשים. חואן סבסטיאן ורון.
חואן סבסטיאן
ורון
ורון וניסטלרוי.
נו, אבל זה רוד וניסטלרוי. הרסת את הבדיחה. אתה רואה שמו שלא צוחק.
אסף השטר היה עושה מזה כסף, אז בכל בסדר.
כן, מכבי חיפה מסיימת עם 5-2 באולד טראפורד, תוצאה מכובדת לדעתי. איך המשיך בכללי, כי יש לנו עוד מלא מה לדבר, איך המשיך בכללי מכבי חיפה בבית הזה, איך המשיכה?
כן, דווקא משחק אחרי זה היא ניצחה את אולימפיאקוס 3-0, משחק בית חוץ, מה שנקרא, בקפריסין, זה היה עכשיו אז משחק בית, עם שלושה של יעקובו, בדקות ה-27, 60 ו-86, בהמשך היא קצת התקשתה, לברקוזן ניצחה אותה 2-0, צמד של בביץ', בגרמניה לברקוזן ניצחה 2-1, פרליה איזן זמנית אחרי שער של בביץ', וחואן הפקיע את שער הניצחון, ואז מגיע בעצם המשחק הכי גדול של מכבי חיפה באותה עונה, מול יונייטד בקפריסין, שזה עכשיו עוד פעם משחק בית. יונייטד אולי קצת מגיעה אחרי שהיא הבינה שהיא כבר עולה, ואולי טיפה, לא אגיד את זה לו, אבל שמרו כוחות, והאנגלים באמת לא הגיעו כל כך למשחק, קטן הפקיע בדקה 40, 1-0, ג'טאוטאוס הפקיע בדקה 56 את השני, ויעקובו השלים בדקה 77, הישג מטורף לחיפה, 3-0 מול יונייטד. חיפה עשתה פה באמת
עושה אותה רבות בכלל. באמת?
הם הובילו 2-0 על אולימפיאקוס ביוון, משערים של בדיר ויעקובו, היוונים צימקו, קאטה נעלה ל-3-1, בדקה 41, כל זה במחצית הראשונה. במחצית השנייה אולימפיאקוס הפקיע שני שערים, משחק הסתיים ב-3-3, ומכבי חיפה מסיימת את הקמפיין המטורף שלה מבחינתי לפחות.
הם הלכו אחר כך לגביע האופה, אבל הם קיבלו שם בראש נגד אייק אתונה.
עוד פעם יוונים.
הם אוהבים את היוונים.
כן.
אני, הדעה שלי לגבי הקמפיין הזה, עם כל הכבוד, בואו, זה סגנית אלופת אירופה, בייר לברקוזן.
אז זהו, כמובן שעוד נעשה את ההשוואה על איזה קבוצה באמת ואיזה סגל, לדעתכם כמובן, השפיע, לא השפיע, הגיע הכי רחוק, עשתה את התוצאה הכי מכובדת וזה כמובן. אני מסכים איתך אגב, אני פשוט, אנחנו עוד ניגע בזה, אבל בכל מקרה מכבי חיפה עשתה באמת משהו פנומנלי, כי אף אחד לא ציפה בבית כזה, שהם יוציאו את התוצאות שהם בכלל
הוציאו. 7 נקודות.
7 נקודות.
זה לא, אתה יודע, היום בשבע נקודות אתה כבר עולה.
עולה, חד משמעית.
לדעתי.
מה שדיברתי בפרק הקודם, גם עכשיו אני מדבר, זה פשוט עוד פעם, העניין הזה שלא מעריכים אותנו, לא מעריכים, לא משנה, אף קבוצה ישראלית, עוד פעם, דיברו לפני המשחק ואחרי המשחק, לפני המשחק אמרו שאין סיכוי, ואחרי המשחק זלזלו במכבי חיפה ואמרו שיונייטד דלתה,
מרכב שלישי. מרכב
שלישי, ותירוצים, כאילו לא חשוב, והכל סבבה.
וגם אמרנו את זה בפרק הקודם, גם אם יונייטד הייתה עולה עם קבוצת הנוער שלה, היא אמורה לפחות, אתה יודע, לתת את הפייט, אבל 3-0, באמת הישג אדיר למכבי חיפה.
אנחנו צריכים לראות את חצי כוס המלאה, ולא חצי כוס הריקה.
אני רואה תמיד את חצי הכוס המלאה.
אגב, הם לא הצליחו בסוף לקחת אליפות בעקבות מספר שערים נחות ממכבי תל אביב, אבל הם הצליחו לקחת גביע הטוטו, שזה מסתפקים במשהו.
בסדר, תואר, מה, לא תואר?
גם באליפות הזאת, הפועל פתח תקווה מעורבת, היא הפסידה למכבי תל אביב 3-0 במחזור הסיום.
לא היה לנו על מה לשחק.
חיפה ניצחה את אשדוד 6-1, והשער האחד של אשדוד, אם אני לא טועה, ככה איך שאני זוכר את ה...
זה ככה בשליפה.
כן, בשליפה, באמת בשליפה, אם אני לא טועה, השער האחד הזה של אשדוד, בעצם מכבי תל אביב הוכתרה כאלופה.
זה מצחיק שמכבי חיפה מעורבת בכל מיני מספר אחד של שערים, גם העוניים, בנפיקה ופריז, כאילו השער האחד הזה מנע משהו.
זה דברים שתמיד קורים בכדורגל.
אחד משמעית. טוב, אז לפני שאנחנו מגיעים לנושא של שמו התכנסנו, שזה בעצם ההפעלה השנייה לבתים, שזה 8-9, חייבים לציין...
9-10.
9-10, סליחה. חייבים לציין שמכבי חיפה לא יושבה על הגדר בשנים שבין לבין, היה להם את רוני לוי, לקחו אליפות.
כן, בשנת 2004-5 הם כמעט הצליחו להפיל עוד פעם לשלב הבתים של ליגת האלופות, ובדקה 89 הם ספגו שער מרוזנבורג ו... הלכו להערכה ושם הם לא הצליחו לנצח, אבל זה היה ממש...
זה אוי דוידוביץ', לא? או שזה היה מלמו?
לא. מלמו? לא.
מלמו, רוזנבורג, אחד מהם. בתקופה הזאת באמת מכבי חיפה לקחה 3 אליפויות ברציפות, עד שבתר שלי לקחה את המושכות ושברה את הרצף.
מה הקטע שכל קבוצה בארץ אוהבת לקחת 3 ואז כאילו ביי? מה יש להם במספר 3?
קשה לשמור על היציבות.
אז 3 זהו כאילו?
קשה מאוד לשמור על היציבות. קשה מאוד לשבור את השיא ההוא.
אגב, אתם יודעים כמה שחקנים שיחקו במוקדמות מונדיאל 2006 בנבחרת ישראל?
כמה?
7 שחקנים, שימו לב. ניר דוידוביץ', קלמי סבן, אריק בנאדו, אדורם קייסי, ואליד בדיר, יניב קטן ועידן טל.
וואלה.
7 שחקנים.
זה לא משהו שקורה בדרך כלל.
לא יודע אם היום זה כבר יש את זה יותר.
זה כבר לא, לפחות אצלנו, אני לא יודע.
אם יוסי בן נון לא ממשיך, אז זה השמונה, אבל...
הוא חיפש את המעבר לים. אז כמו שאמרנו, בין הפעמים שהם עלו לשלב ליגת האלופות, לשלב הבתים של ליגת האלופות, שזה מה שדיברנו עכשיו, לבין מה שאנחנו נדבר עכשיו, היה להם 3 אליפויות רצוף למכבי חיפה.
כן, ובאליפות השלישית היה להם הישג מטורף, לא פחות משתי אליפיות הקודמות. בנוסף, הם ניצחו, פתחו ב-11 מ-11. הם ניצחו 11 ניצחונות ב-11 המשחקים, והמשיכו
עד לאליפות.
הם המשיכו עד האליפות, והיא זכתה בגביעת אוטו באותנה.
כמובן, איך אפשר בלי איזה גביעת שוקו נחמד לקנח.
איזה כיף לכם שיש לכם אותנו.
למי זה לכם?
להפועל פתח תקווה.
מי זה אותנו?
את ביתר.
למה כיף
לי? אנחנו מנענו מהם 5 אליפויות ברצף.
תודה, תודה לקדוש ברוך הוא שיש לי את ביתר. אוקיי, עונת 9-10 זה העונה ששוב מכבי חיפה חזרה לשלב הבתים, רק לפני שנתחיל בזה. נגיד שעונה לפני 8-9, התואר חזר לחיפה. מכבי חיפה לקחה אליפות כשרוני לוי, כשאלישה לוי אימן אותה. היה להם שחקנים כמו דקל קיינן, ג'ון קולמה, פיטר מסיללה, הצטרפו אליהם שחקנים...
רפאלוב היה באותה עונה.
הצטרפו אליהם שחקנים צעירים וחזקים ורעננים כמו ליאור רפאלוב, מוחמד גדיר, שלומי ארבטמן, בירם קיאל, אייל גולסה, באמת היה להם אז סגל. וואו. בוא נעבור חזרה...
ובתאר לקחה את הגביה... מול מכבי חיפה, פעם שלישית בהיסטוריה.
באותה עונה?
כן, באותה עונה.
יפה,
3 פעמים בהיסטוריה ביתר לקחה אליפות מול גביע מול מכבי חיפה.
אז בוא כבר נמשיך, אם כבר התחלת לדבר על זה. מכבי חיפה והפעם השנייה של שלב ליגת האלופות, בבקשה.
כן, אז מוקדמות ליגת האלופות 2010, מכבי חיפה מוגרלת לשלב המוקדמות השני מול קבוצה די אנונימית, והפעם באמת אנונימית, קבוצה מצפון אירלנד, גלנטורן. והיא מנצחת אותה 10-0 בסיכום שני המשחקים. המשחק הראשון נערך בקריית אליעזר, הסתיים ב-6-0 מצמד של דבלאשווילי. קטן, רפאלוב, ארביטמן וגדיר השלימו. דרך אגב, משומר בישל 2 שערים במשחק הזה. וואלה. אני ראיתי את התקציר השבוע, וזה באמת היו 2 בישולים אדירים. אני ממליץ לכם מאוד לראות. הגומלין נערך בצפון אירלנד, צמד של ירו בלו. אתם זוכרים את השם ירו בלו?
וואי, כן. ירו בלו, כן. סכנין,
אשדוד, אז הוא היה במכבי חיפה.
אני זוכר אותו מהתקופה רק באשדוד.
אני גם זוכר אותו קצת מסכנין, הוא עשה לנו הרבה בעיות.
שיחק באחת הקבוצות כחולות, לא?
אצלנו הוא לא סכנין.
קריית שמונה.
קריית שמונה, זהו, אני זוכר אותו מאחת הקבוצות הכחולות.
מסיללה וארביטמן השלימו, קבעו 4-0 בצפון אירלנד. והגרלה של הסיבוב השלישי סדרה למכבי חיפה את אוקטובר, הקזחית. במשחק הראשון בקזחסטן הסתיים שם 0-0, הגומלין נערך בקריית אליעזר, ומכבי חיפה בדקה ה-15 בפיגור 3-0 מול אוקטובה הצנועה
לא כל כך
ידועה לדעתי.
אתה שמעת עליהם מלפני?
אני אגיד לך את האמת שגם מאז לא כל כך שמעתי עליהם.
אני אותו דבר.
עוצמו אותו תקציר שראיתי הרבה מאוד פעמים מאז. לא כאוהד מכבי חיפה, כן? האמת שזה היה משחק מאוד מעניין. ובמצב הזה, אתה יודע, חיפה חייבת לנצח. גם 3-3 לצורך העניין לא מספיק להם. שערי חוץ. אז חיפה קצת חוזרת, דקה 26 קטן מפקיע, דקה 34 גולסה עושה 3-2, זה קצת נראה יותר טוב. דבלאשווילי בדקות ה-59 ו-62, די צמוד אחד לשני. העלו את חיפה ל-4-3 ולפלייאוף ליגת אלופות.
יפה, ואת מי הם הוגרלו, את מי הם קיבלו בהגרלות של...
רדבול זלצבורג, האוסטרית החזקה, mm-hmm. במשחק ראשון שנערך באוסטריה, שזה אולי יתרון קטן האמת לחיפה כשחושבים על זה, גדיר העלה את הירוקים ל-1-0 בדקה ה-22, ציקלר השווה בדקה ה-57, ארביטמן ניצח את המשחק בדקה ה-84. ובארץ חיפה כבר עריכה ביציון רמת גן, היו שם 30,000+ צופים באותו משחק, דבלאשווילי כבש בדקה ה-31, סוג של סגר את הסיפור, גולסה הכפיל וסגר סופית בדקה ה-57, שער נהדר מחוץ הרחבה, גם את זה אני ממליץ לכם לראות, פגש שם באיזשהו שחקן ונכנס פנימה, גדיר הפקיע את השלישי בדקה ה-90 וחיפה בשלב הבתים של ליגת אלופות בפעם השנייה בהיסטוריה.
כן, אז מכבי חיפה עלתה לשלב הבתים, כמובן מדרג ד', בוא נדבר על היריבות המעניינות שהם קיבלו, בוא נתחיל עם הגדולה והחזקה ביותר שהם קיבלו, אז לפחות, ביירן מינכן הגרמנית.
עם שחקנים כמו פיליפ לאם, דמיקליס, שוונשטייגר, רובן, ריברי, אוליץ', אם אתם זוכרים, הקרואטיה נהדר.
ניקולה אוליץ', לא?
איביצ'ה אוליץ'.
לא משנה.
בסדר, הייתה
קרוב. ומולר, הלא נגמר, כבר אז נראה לי מולר היה בן 30 כזה. פחות נראה בין 30, ון בויטן, הבלגי, אם אתם זוכרים, ובאמת המשחק הראשון באותו בית היה באמת מול ביירן מינכן, וכצפוי.
שנייה, לפני הכצפוי, רק נגיד שביחד איתם בבית הייתה לנו את סגנית אלופת איטליה, יובנטוס.
לפני ה...
לפני העלייה.
לפני כל העשר אליפויות שלהם.
כן, למרות שכבר אז, כאילו, גם אז יובנטוס הייתה יובנטוס.
נכון.
חשוב לציין את העובדה הזאת, ואלופת צרפת בורדו.
שהיא הייתה קבוצה חזקה.
הייתה קבוצה חזקה מאוד. אלופת צרפת.
אז...
כן, אבל אתה יודע, לפעמים אלופת צרפת בשנים האחרונות, זה לא נשמע איי-איי, אבל...
כן, אבל בסדר.
אז שהיינו... קבוצה חזקה מאוד. שהיה ליון עם בנזמה, היה קבוצות...
נכון, קבוצות מעולות.
קבוצות מעולות, לא היה שם את פריז יותר מדי, היה שם את סטיין, שבאמת בורדו, ליון, סטיין, זאת הייתה הצמרת. לא
שתבין
פריז,
את
פריז
זה,
נכנסה
עונה,
כמה שנים אחרי.
עונה אחר כך מונפליה לקחה את האליפות. שתבין כמה הליגה הזאת
הייתה... עם אוליביה ז'ירו.
אוליביה ז'ירו, נכון.
אז בכל מקרה, מכבי חיפה פגשה שלוש קבוצות ש... או אלופות מקומיות או סגניות אלופות מקומיות, ביירן מינכן, יובנטוס ובורדו. אם תשאל את הצופה הישראלי, בוא נגיד שהוא קיבל לקבל קצת קבוצות אחרות, שוב, אם תשאל לדעתי. לא גבול, לא הבית הכי סקסי בעולם, אבל בית קשה מאוד וכמעט בלתי אפשרי.
אני לא יודע אם אתה צופה ישראלי, אוהד מכבי חיפה היה מעדיף אולי לקבל בית שאתה יכול לעבור בו, אבל אנחנו כצופים ישראלים ונטרלים, חושב שביירן מינכן מגיעה לפה לארץ, זה הנאה מטורפת.
לא כמו יונייטד, אבל.
לא כמו יונייטד, למרות שיונייטד לא הגיע
בסדר,
לארץ.
בסדר, דמיין אבל... שהם היו באים לארץ.
כן, אז ביירן, אפשר להגיד מפרקת בפודקאסט, איך זה עובד פה? מפרקת
בוא נתחיל
את,
פשוט לעבור על הבית
חיפה,
הזה ומהלך שם, כן.
3-0, מולר מפקיע צמד, ומבויטן הפקיע את ה-1-0. בצרפת, חיפה הפסידה 1-0 לבורדו, משאר של סיאני בדקה ה-83. מול יובנטוס, קייליני, האגדי, הפקיע את שער הניצחון בדקה ה-47. בארץ מול יובנטוס קמורה נייזי הפקיע בתוספת הזמן של המחצית עוד פעם 1-0 הפסד למכבי חיפה מול בורדו בארץ ג'וסי הפקיע בדקה ה-13 ובעצם חיפה מסיימת עם 6 הפסדים ללא שערים בלי נקודות עם 10 שערי חובה בבית לא כל כך קל אני חושב שזה הישג לא
רע אני חושב שזה לא רע בכלל
אתה מרים לי להנחתה מה אתם חושבים על הבית הזה? כי, אוקיי, הצלחה, בוא נוציא את המילה הזאת, הצלחה, כי הם לא באמת הצליחו. שאלה אם זה כישלון, לא כישלון, ואם כן, למה?
קודם כל, אני חושב, אני לא מוריד מהערך של מכבי חיפה לרגע, אני פשוט חושב שאם ביירן מינכן, אם מכבי חיפה הייתה פוגשת ביירן מינכן שנתיים, שלוש אחר כך, שרובן וריברי היו בשיא, כזה, בשיא הקריירה שלהם,
בסדר, אנחנו מדברים
הם
לגופו של
בראש.
עניין, כן.
אגב, הם ספגו 8 שערים, לא עשו.
אבל
8 שערים,
אני חושב ש...
8 שערי חובה, כן.
זה הישג מעולה, אפילו שהם לא הפקיעו וכל הדבר הזה, זה הישג מעולה, כי היום, אם אתם לוקחים את ביירן מינכן, עם כל הכבוד, ביום טוב אתם רוצים לצאת ב-6.
לא, אתה לא צריך ללכת רחוק. גם אז לביירן הייתה קבוצה מעולה.
לא, אני לא אמרתי שלא.
כמו שהיא ניצחה 1-0, היא אחר כך ננצח 5-6-0.
לא אמרתי שלא, אבל באותה תקופה זה מעולה. אני חושב שזה הישג. אפילו שלא הפקיעו שערים, זה בסדר גמור.
הישג יחסי.
הישג יחסי, כן.
אני אשאל אותך, אבל אני אשאל אותך משהו אחר. אני אשאל אותך משהו אחר.
כישלון זה לקבל 30.
יש הבדל בין 8 שערי חובה ל-15? עזוב מבחינה מנטלית. מבחינה בואי הלכה למעשה.
אני חושב שהיינו מדברים היום אחרת. הייתי אומר שוואלה זה... זה די כישלון, כן? לקבל פתאום 15. לא הייתי מופתע אם עכשיו היה 6-0 בגרמניה ו-5-0 פה. אבל אתה רואה? כן, הייתי מדבר אחרת. אני חושב שזה יחסי.
יכול לעשות השוואה קטנה?
אנחנו בגדול נעשה את זה, כן. אבל אם אתה רוצה כבר
לא להתחיל... לא עם מכבי חיפה, דווקא עם מכבי תל אביב, שהייתה בשלב הבתים בליגת אלופות. עם קבוצות, אני לא יודע אם להגדיר לך פחות או יותר אותו דבר, אבל נזרום על זה, נגיד פחות או יותר אותו דבר כמו שהיריבות של מכבי חיפה.
שגם זה ספוילר אגב מה שאתה אומר עכשיו.
אל תגלה.
פגילינו.
והיא ספגה הרבה יותר שערים, והפקיע שער אחד, אז בגלל השער האחד הזה אפשר להגיד שמכבי תל אביב עשתה שלב בתים טוב יותר, אני לא בטוח. היריבות של מכבי חיפה פגשה היו מצוינות, הם הפסידו 5-1-0, שזה לא כזה נורא. הפסידו לביירן 3-0, אבל אתה יודע, גם ברצלונה הפסידו לביירן בתוצאות גדולות, ואין מה לעשות. Okay, זה דברים שקורים.
אז אני מסכים איתך, איתכם. אני אסכם את הבית הזה ואגיד שנכון, 0 שערים, 0 נקודות. מצד שני, 0 התבזויות, ואני לא חושב שבקבוצות כאלה, גם אם הן היו מוציאות מגרדות, נקרא לזה, טקו עם בורדו, לא יודע כמה זה היה משנה את הבית הזה.
זה מה שאני אומר, השער ההוא של מכבי תל אביב בפנדל, של ערן זהבי מול, אומנם מול קסיאס, כן? הוא לא עשה את הקמפיין של מכבי תל אביב טוב יותר. כי היא ספגה הרבה מאוד שערים, וזה היה, אני לא אגיד ביזיון, עוד פעם, היא פגשה קבוצות לא רעות בכלל, אבל היא יכלה להשיג יותר.
אתה מסכים, אתם מסכימים שאם עכשיו מכבי חיפה הייתה מקבלת, אני שוב צריך לבדוק את העניין הזה, לדעתי זה לא קרה שקבוצה ספגה רק, זה נקרא רק, שהיא נחשבת נחותה, כמו סמגומה, ויקטור הפזן עם ברצלונה, שתספוג 1-0, כאילו 5 פעמים 1-0, לא בטוח שזה קרה. אבל אני אומר, אם עכשיו היה, אם עכשיו היה את הדבר הזה, 0 שערי זכות ו-25 שערי חובה, מישהו היה מסתכל על זה? היינו אומרים אותו הדבר.
אבל אני אומר באופן כללי, שיש פה איזושהי מין דעה, שהקמפיין הזה היה כושל, בגלל הכותרת הגדולה. 0 שערים, 0 נקודות, 0 ניצחונות.
רק אנחנו לוקחים את זה למקום הזה.
אבל צריך להסתכל על היריבות, צריך להסתכל על זה, שנכון, 0 שערי זכות, אבל 8 שערי חובה, בליגה הטובה ביותר בעולם, מול 3 קבוצות מעולות.
2 אליפויות מדינה וסגנית אלופת.
אני חושב שכך.
אני חושב שזה היה קמפיין הרבה יותר טוב ממה שתיארו לפחות.
כך כל קבוצה, באמת שברמה הזאת נקרא לזה דרג 4, כל קבוצה לדעתי לא תצא שם 8, תצא שם 12, 13 ו-20 ומעלה.
הנה, דינמו זאגרב.
זה בסדר.
דינמו זאגרב שלא הפקיע שערים, היא הייתה קבוצה שנייה שלא הפקיע שערים כמה שנים מאוחר יותר, והיא ספגה הרבה יותר שערים ממכבי חיפה.
מלמו קיבלה 7, סלטי כל השנים.
רק במשחק אחד מול ליון, במשחק האחרון הם קיבלו 7. במשחק אחד הם קיבלו כמעט כל מה שחיפה קיבלה ב6 משחקים.
זה מעניין מה שאתה אומר.
דרך אגב.
כן.
דרך אגב, באותה עונה.
דרך אגב.
אה?
דרך אגב. זה מילה אחת.
דרך אגב.
דרך אגב.
מה שלא?
דרך אגב, סתם, נו.
דרך האוזן. דרך אגב, מכבי חיפה באמת הייתה באותה עונה במאבק אליפות די מטורף, אפשר לומר אפילו, מול הפועל תל אביב. באמת היא רוב הזמן הובילה את הטבלה בפער לא רע בכלל, שש נקודות בסיום העונה הסתירה, אבל ההתאחדות החליטה שצריך לעשות כיזוז.
אלוהים יודע למה.
אני באמת לא מצליח להבין למה. הפלי אוף התחיל כשהפער בעצם יורד לשלוש נקודות בלבד ממכבי חיפה להפועל תל אביב. במפגש ביניהם זה היה אז פלי אוף של 5 משחקים, 6 קבוצות, הפועל תל אביב מנצחת את מכבי חיפה במחזור השני של הפלי אוף, משתווה אליה לנקודות, ועוברת אותה בגלל הפרש שערים, מהרן לה דרך אגב הפקיע את שער הניצחון. מחזור אחד לסיום, 4 הגדולות של הכדורגל הישראלי התמודדו זו מול זו, מכבי חיפה עריכה את ביתר, הפועל תל אביב את מכבי תל אביב בדרבי חם ולועט, בדקה ה-11 בקריית אליעזר, חיפה עולה ל-1-0, עד עכשיו נשמע באמת הגיוני, תראו גם את השער הזה, דרך אגב, שער נהדר של דבלשווילי, דאבל פס מהיר שם מאוד. בדקה 20, שמעון גרשון, אגדה בצבע אדום, נוגח כדור בתוך הרחבה של מכבי חיפה. עוד אגדה של הפעם של מכבי חיפה, אריק בנאדו, נוגע בכדור, כדור נכנס, ביתר משווה, וקצת מסבכת את מכבי חיפה. באופן כללי, המשחק היה מאוד קשה למכבי חיפה, ביתר עשה לחיים לא קלים בכלל. הרבה מאוד החמצות לשני הצדדים. בסוף מכבי חיפה בדקה 85 מנצחת עם שער של דקל קיינן, עוד אגדה ירוקה. הפועל תל אביב לא מצליחה לנצח את מכבי בדרבי, 0-0 נגמר שם. ומה שקורה בעצם זה שחיפה חוזרת למקום הראשון עם 48 נקודות, הפועל תל אביב עם 46. במחזור הסיום, חיפה בבלומפילד מול בני יהודה, הפועל בטדי מול ביתר, האמת קצת קשה לי.
אבל כבר התחלת, אז טוב, אתה רוצה שאני אגיד את זה.
תמשיך אתה.
והפועל תל אביב מנצחת את ביתר ירושלים בטדי.
אני אוהב שאתה הולך ישר לפאנץ'.
אתה רוצה את כל הרצף?
לא, זה מספיק, זה טוב, זה בסדר.
אוקיי, אז למי שלא זוכר, מכבי הפועל תל אביב שיחקה נגד ביתר בטדי, ניצחה אותה בתוצאה המכובדת מאוד.
2-1, בדקה ה-90.
בדקה ה-90, גושה זהבי.
כן.
ולקחה אליפות דאבל, היא לקחה דאבל באותה עונה הפועל תל אביב.
דאבל שערורייתי.
זה בתלוי בעיני המתבונן, שגם אז להפועל תל אביב היה סגל חבל על הזמן. קצת אנקדוטה מעניינת על העונה הזאת שמכבי חיפה, זו עונה שקצת לא הלכה למכבי חיפה בכלל, אבל לא נורא. אנחנו נגיע לזה.
תזכר מי היה בשער של בני יהודה ומנע מחיפה אליפות?
דלה אינוגבה.
אני ימח.
לא.
מי?
רן קדוש.
באמת?
לא ציפיתם.
קדוש?
כן, רן קדוש מנע ממכבי חיפה אליפות.
וואלה, לא זכרתי.
הוא נתן שם משחק שבאמת, כאילו לא מבייש שוער בליגה הספרדית. הוא פשוט לא הפסיק לעצור שם.
אני ראיתי באותו זמן את המשחק של הפועל תל אביב וביתר, אני מודה. אני באמת מודה. זה המשחק שראיתי.
אני סגרתי את הטלוויזיה, אני מודה.
טוב, אז לפני שאנחנו מדלגים לישורת האחרונה של הפרק, שזה הפעם האחרונה שמכבי חיפה התמודדה בשלב הבתים של ליגת האלופות, שזה היה השנה שעברה לנו לטובה. נגיד רק שמכבי חיפה לקחה בין העונות האלה 4 אליפויות, עם מאמנים שונים, סגלים שונים.
עם אלישע לוי וברק בחר. 3 אליפויות עם ברק בחר.
כן, אז דיברנו על בחר בפרק הקודם. נגיד עוד הפעם שבחר חתם במכבי חיפה בכל תרועה. באמת הביאו אותו בשביל שיעשה שם דברים, ושיקח את הקבוצה באמת קדימה. הוא אכן עשה את זה. ואנחנו מדלגים לשיא של ברק בחר. בוא נדבר על, לא על העונה הזאת, על עונה אחת לפני, על איך בכלל מכבי חיפה הגיע לליגת האלופות. אז בעונת 21-22, מכבי חיפה לקחה אליפות נוספת. חשוב לציין שבעקבות מלחמת רוסיה-אוקראינה, הקבוצות הרוסיות לא נחשבו פקטור בכלל במוקדמות, ולכן מכבי חיפה פתחה ישר מהסיבוב השני. בוא נתחיל מהמוקדמות בבקשה.
כן, אז מכבי חיפה מוגרלת כרגיל מול יריבה יוונית, אולימפיאקוס. פה בארץ נגמר 1-1, ואתה יודע, כשאתה מגיע ליוון, להרגעה שם באולימפיאקוס, אתה לא חושב שאתה תצא כל כך עם תוצאה טובה.
אני זוכר דרך אגב לפני, פשוט זלזלו עוד פעם במכבי חיפה דרך בתקשורת היוונית
הפעם בתקשורת היוונית
ולא הפסיקו לומר שמכבי חיפה הולכת לקבל 3-4.
אתה זוכר את ההחתמות של אולימפיאקוס אז?
אני זוכר חמס רודרי, כן, אלה הם מספיק החתמות טובות, אבל עדיין להפוך יריבה בסדר אולימפיאקוס עם כל הכבוד, הם פאו, התקשורת הפכה אותם ליעירים מאוד לפני המשחק הזה,
וזה בא להם בהפוכה. זה בא להם בהפוכה.
4-0, מכבי חיפה מנצחת ביוון, ועולה לשלב הבא בדרך מאוד מאוד מרשימה.
כן, אז 4-0 ניצחה ביוון, צמד של פיירו, אחד של צ'רון שרי ואחד של מוחמד אבו פני. אחרי 4-0 הם קיבלו את קבוצה, לא יוונית, דומה, שכנים, קבוצה קפריסאית.
כן, כל החריסטסים האלה.
כן, את אפולון לימסול. 4-0 עוד הפעם, מכבי חיפה ניצחה, בסמי עופר הפעם.
קונצרט זה היה שם.
כן, הקפריסאים ניצחו במשחק הגומלין 2-0, נגמר 4-2, ובפלייאוף, בפלייאוף הגענו כבר לקבוצה כבר שיש עליה על מה לדבר, כבר קבוצה יותר קשה.
קבוצה עם קשר ישראלי.
קבוצה עם קשר ישראלי חלקי אפילו אפשר להגיד.
מעניין אותי לפני שאנחנו ממשיכים לדבר על המשחק, אם ברק בחר לא היה עולה, הוא היה חותם שם? זה מעניין.
בכל מקרה, אז למי שלא ידע עדיין, אז מכבי חיפה פוגשת את הכוכב האדום בלגרד, אולי הקבוצה הכי גדולה בכללי בסרביה, אם אני לא טועה, הקבוצה המאותרת ביותר בבלגיה, ביחד עם פרטיזן. בלגיה. בסרביה. במשחק הראשון, מכבי חיפה מנצחת 3-2, במשחק השני, מכבי חיפה חוזרת מפיגור מ-2-0 ל-2-2 ומעפילה בפעם השלישית בתולדותיה לשלב הבתים של ליגת האלופות. כן.
לפני שהם נוגעים בשלב הבתים, אנחנו פשוט מהרגע שהיה את הייתה העלייה לשלב הבתים, לא הפסיקו לדבר על זה שהם רוצים לפגוש את ביירן מינכן, והכי הרבה הם רצו לפגוש את פריז. כולם, כל הישראלים, איך שהוא רצו את פריז, כי הטריו שיחק שם.
מסי, אמבפה ונעימה.
פשוט כל הזמן היה דיבור על פריז, לא משנה מה, רוצים את מסי, אמבפה ונעימה בארץ. וזה באמת מה שקרה, פשוט הוגרלו לבית הזה, יחד עם פריז. יכול להיות שבאותה עונה ברצלונה עם אינטר וביירן מינכן יש מצב.
אגב, באותו משחק נגד הכוכב האדום, שכחת לציין, שער העלייה היה בדקה ה-90.
עצמי.
נכון,
שער עצמי שם, אני לא יודע, השחקן שם עדיין חי לדעתך?
אני לא... לא
הורגים שם השחקנים...
לא, הם לא כאלה.
הם לא קולומביאנים.
מילן פאבקוב.
והגול הראשון של מכבי חיפה באותו משחק של סונגרן, או של...
זה אני כבר לא זוכר.
או של קורנו.
מה, היה שם סונגרן.
סונגרן, סונגרן מזה 25-30 מטר.
מי שם לכוכב האדום? האקס מכבי תל אביב, אלכסנדר פשיץ'.
פשיץ'. שהולך לו מאוד נגד מכבי חיפה.
והוא גם בישל את הגול השני של הכוכב האדום.
אז כמו שכבר אמרת, בשלב הבתים מכבי חיפה קיבלה בית קשה מאוד 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 מאוד, כיאה למכבי חיפה בליגת האלופות. פריס סן ז'רמן, מסי, נאמר ועוד רבים וטובים.
אמבפה.
אמבפה, סליחה, אמבפה. מסי ואמבפה ונאמר, יובנטוס מאוד מאוד מאיימת, ובנפיקה ליסבון ש...
התגלתה כהפתעת הבית.
שהתגלתה כהפתעת הבית, אפילו אחת הקבוצות האנדרייטדיות לדעתי, שהיו בשלב הזה. אז בואו נתחיל עם הבתים, משחק ראשון נגד בנפיקה בחוץ.
כן, המשחק הראשון נגד בנפיקה לא כל כך השאירו לנו סיכוי, את האמת גם אני לא השארתי סיכוי, אבל אני נתתי, הגזמתי קצת, אמרתי 4. באותו משחק
לכל
נגמר...
הבית הזה, לכל הבית הזה הוא לא נתן סיכוי.
נגמר...
הוא אמר שמכבי חיפה לא תפקיע שער אחד.
נכון.
מסכים, כן, באמת, אמרת? מסכים.
אמרתי, מה, הם קיבלו 3 קבוצות פעם ש...
קבוצות פר.
בעיניי... היום, בתקופה מסוימת, ביירן, לדעתי, פריז של היום, אולי ברמה של ביירן של אז, לא יודע, לא משנה. הם פשוט הגיעו לפורטוגל, ובנפיקה, עד המפגש הזה, לא הפסידה. לא רק שהיא לא הפסידה, היא גם רק ניצחה. אז הם פגשו את בנפיקה בפורטוגל, ורפה סילבה שם גול, ראשון בדקה 49, ואלכס גרימלדו, שלדעתי הוא היה אולי אחד השחקנים הבולטים של בנפיקה בכלל בעונה הזאת, שם גול, אתם זוכרים את הגול?
גול מטורף.
מהפינה עם רגל שמאל לתוך החיבורים.
כן, 30 מטר מעטה.
זה היה משהו מטורף.
כן, כן, היה שער.
זה הזכיר קצת, את הגול של טאוואמאסי, רק עם שמאל. רק עם שמאל.
הולנד אורוגוואי, אתם זוכרים.
פשוט זה היה מטורף. הגיע המשחק הבא, דיברנו מקודם על הנושא הזה של פריז, אם הייתה את האופציה של גם 500,000 אנשים, היה שם 500,000, ופשוט הקהל היה בטירוף, ואנשים לא... אנשים ממש שילמו על המשחק הזה 8,000, 7,000, אנשים שם שקיעו ערימות של כסף.
שאגב, לדעתי זה בין המשחקים הטובים שראינו בשנה האחרונה, בישראל לפחות.
כן, באמת, אני חושב שרוב האנשים לא חשבו, בוא נגיד שהם לא ציפו שהמשחק ייפתח ככה.
כי מכבי חיפה באה לשחק.
הם ציפו לאיזה 3-0, ואחר כך מקסימום גול, זה מה שגם אני צפיתי, ופשוט דולב חזיזה... בישל את שרון שרי, ואחר כך אין מה לעשות, פריז אלתה הילוך, מסי, אמבפה ונאמר, שמו וסיימו את המשחק ב-3-1, ולדעתי זה תוצאה מעולה למה שקרה.
זה תוצאה מעולה, כי מכבי חיפה באו לשחק. הם באו לשחק.
כן, היה שם הכדורגל לחוטים.
פריז, אם אני לא טועה, שבוע או שבועיים לפני או אחרי, אני לא זוכר, נצחו 7-0 את ליל. אם אני לא טועה, זה היה, פריז פשוט שחטו שם את הליגה באותם משחקים. ובמשחק השלישי הם פגשו את יובנטוס, יובנטוס שהייתה ככה ככה, רביו עם צמד ולחוביץ' עשה 2-0, ודין דוד עשה 2-1, היה ניצוצות של חזרה, אבל רביו שם את השלישי.
היה שם כמה דקות שהצילי נראה שם, כמו שחקן אירופאי לכל דבר.
כן, הצילי כן. הביא שם משחק, וואו.
כמה החמצות והצלות של השוער, מי היה השוער? צ'סני?
צ'סני.
צ'סני.
ורביו מבישול של דימריה, והמשחק נגמר 3-1. במשחק הבא הבתים התהפכו, כאילו המשחקים התהפכו פשוט.
כן, המשחק השלישי נהיה המשחק הראשון.
מכבי חיפה פגשה את יובנטוס פה בבית, ולא יודע כמה אנשים ציפו, יובנטוס נכנסה קצת לתקופה לא הכי טובה שלה, ומכבי חיפה הפתיע אותה עם 2-0, עומר אצילי עם צמד. דקה השביעית ו-42, ירדו ל-2-0 במחצית וגם 2-0 בסיום. ועוד פעם, זה נכנס לסוג של היכל התהילה של הניצחונות הכי גדולים. אפילו שיובנטוס, כמו יונייטד, סבבה, אז אומרים שהיא לא הגיעה בתקופה.
מצב גרוע, הרכב שלישי, כל זה, כן, כן.
במשחק החמישי הם פגשו את פריז בצרפת, וכבר פריז הגיע לא מזלזלת, הם ידעו גם שהם חייבים לנצח, כי בנפיקה עמדה להם כמו עם סכין על הצוואר, וניצחו 7-2, היה 3-0.
זה היה משחק קצת אפילו חסר אחריות של מכבי חיפה. הם כאילו באו...
הם באו במצב שהם פותחים את המשחק ומה שיהיה יהיה, אבל אם הם היו משחקים הגנה, לא בטוח שבמשחק הזה, תראה כבר לאיזה מצב זה הגיע, מסי פתח, אמבפה ונאמר, סק עוד ניסה לעשות משהו, 3-1, 4-1 אמבפה בשל למסי, 4-1 במחצית, סק כבש צמד, בלם.
טורס.
כן.
בלם צריך לומר, אמבפה השלים דקה 64, גולדברג שער עצמי, וקרלוס סולר עשה 7-2, ו...
קצפוי,
אבל...
קצפוי עם הקרקע. פריז הייתה צריכה את הניצחון.
המשחק האחרון זה משחק ממש חשוב לפריז, לא, גם לבנפיקה, אבל גם לפריז. זה פשוט היה משחק של אותם נקודות, ו... אם הפרש הערים יכול לקבוע פה באמת משהו היסטורי.
אבל בפער אסטרונומי.
כן, היה גם...
בפער של כאילו בנפיקה, טוב, היא עשתה את מה שהיא צריכה.
בנפיקה בסופו של דבר עשתה מה שהיא צריכה, ניצחו 6-1, והשאר השישי של בנפיקה הביא את פריז למקום שני במקום ראשון בגלל הפרש הערים, והם קיבלו את ההגרלה אולי הכי אכזרית שהם יכלו לקבל, את פריז, את ביירן, והם הודחו שם. במקום שפריז תקבל את קלאב ברוז', בנפיקה קיבלה אותה ונגמר 6-1.
אז שאלה לא לקחו ואלה לא לקחו בסוף, אבל...
נכון, כן. אבל אתה
אבל
רואה...
אבל בנפיקה הגיעה רחוק יותר.
ממי ציפית בסופו של דבר?
מפריז, כן.
הם הפכו להם את הבית, תראה איזה חצי היה לך, כאילו החלק שעל ההגרלה היה לך את סיטי ואת ריאל ואת צ'לסי, ותראה
כן,
בצד השני...
כן, גם אם הם היו עוברים את ביירן, אני לא יודע כמה זה היה...
תראה בצד השני, היה לך את קלאב ברוז', לא שאני מזלזל בנפולי, אבל היה לך את נפולי ומילן ואינטר, ומכבי חיפה לדעתי, שוב, בתור אחד שלא ציפה שהם ישימו אפילו גול, עשו קמפיין נהדר, אולי שני המשחקים האחרונים טיפה הרסו, אבל אני חושב שבשביל הקהל הרחב היה מעולה.
דרך אגב, במשחק של פריז נגד חיפה, השופט שרק לסיום בדיוק בדקה ה-90.
נכון.
ובמשחק מול בנפיקה, הוא הוסיף כמה דקות, ונתן גם למשחק להמשיך עוד טיפה מעבר, והנהלה של פריז ממש זעמה על זה. כאילו, למה לא נתת את התוספת זמן שהגיע גם לנו?
בצדק.
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 חד משמעית. מסתבר שכסף לא קונה הכל.
נכון.
פריז זה מצחיק, שפריז לא האשימו את עצמם, הם האשימו את מכבי חיפה בהגרלה שהם קיבלו בשמינית גמר, הם האשימו את מכבי חיפה על הגול, תאשימו את עצמכם, תשימו עוד גולים. או שלא יודע, תשמרו מול בנפיקה.
הם צריכים לנצח את בנפיקה, שתי תוצאות תיקו.
הם פשוט הלכו למקום הכי גרוע שהם יכלו ולהאשים את מכבי חיפה במקום לקחת אחריות על עצמם.
כן, הכי קל להאשים אותם, אנחנו לא תמיד אשמים, בהכל. הישראלים הכוונה. בכל מקרה, אז מכבי חיפה מסיימת את הבית הזה במקום האחרון, המכובד לדעתי. בואו...
3 נקודות יותר ממה שהרבה מאוד אנשים ציפו.
כן. אוקיי, אז בואו נדבר בעצם על... מה אנחנו, מה כל אחד מכם חושב על, על מכבי חיפה מהבחינה של איזה קמפיין לדעתו היה הקמפיין המוצלח ביותר, המרגש ביותר, עם הסגל הטוב ביותר, ותסבירו גם למה.
אני חושב שמבחינת סגל, אני אלך דווקא לשאלה עד האחרונה, מבחינת סגל הקמפיין הראשון היה הקמפיין הכי איכותי, היה איזשהו חיסרון משמעותי של ביתיות, כי בסוף אין כמו בבית, אין כמו לשחק, אז זה הקריית אליעזר, אני מניח שהם משחקים ברמת גן, 30 ומשהו, 40 אלף צופים באצטדיון, זה היה משנה קצת אולי את האווירה. אני חושב שבכל מקרה זה היה קמפיין מאוד מוצלח, עם הישגים באמת מטורפים, הם המשיכו גם באמת לשלב של היום ליגה אירופית, אז גביע הוופה, אומנם הם לא צלחו שם, אבל אני חושב שאפשר לומר שזה היה הקמפיין הכי טוב של מכבי חיפה, לדעתי, אבל אני חושב שגם הקמפיין ב-2010 היה הרבה יותר טוב ממה שמתארים פה, לפחות לטעמי, גם בגלל הספיגות, גם בגלל היריבות, והקמפיין הזה שמבחינתי, גם מבחינת ניצחון על יובנטוס, גם מבחינת יכולת, העמידה מול פריז, ואנחנו מאוד, הישראלים מאוד אוהבים להישבר. לא נשברו נגד בנפיקה. הם הפסידו רק 2-0, במשחק שיכול להיגמר הרבה יותר. הם נתנו משחק לא רע בכלל בטורינו. מבחינת יכולת, אני לא בטוח שהקמפיין ההוא של 2003 עולה על הקמפיין האחרון.
מעניין. משה?
אני דווקא חושב שהקמפיין הכי מוצלח מבחינת, כאילו מבחינתי לפחות, זה של השנה. לשים שבעה שערים ובאמת להוביל על פריז, ועדיין סבב, הם לא ניצחו את פריז, אבל זה מספיק טוב. לדעתי הם היו בסגל מטורף גם בשנים קודמות, אבל גם ניצחו את יובנטוס, והיה חוויה לראות אותם, באמת.
אוקיי, אז לדעתי, קמפיין המוצלח ביותר שלהם, אני אסכים איתך שי, היה הקמפיין של 2003. קודם כל, מבחינת הסגל, לדעתי, הוא היה אז לפחות אני מדבר, סגל שברמה הישראלית כמעט ולא היה סגלים כאלה. אנחנו מדברים פה על שחקנים באמת, שבמבט של 20 שנים לאחור, זה שחקנים שבאמת, שלא יודע אם עוד נראה כאלה בארץ, לפחות מבחינתי, ככה אני חושב.
אנחנו רואים את כולם, באמת, הם התקדמו למצב שהרוב פרשנים, ועדיין בספורט, אבל...
נכון, אבל...
סוכני שחקנים.
לדעתי לפחות, גם הן מבחינת התוצאות, והן מבחינת המשחקים עצמם והסגל, זה לדעתי המרוץ הכי טוב של מכבי חיפה בשלבים של אירופה. אחריו הקמפיין האחרון שראינו השנה. למה הכי פחות נחשב לדעתי זה 2010? כי עוד פעם, אמרנו יובנטוס, אמרנו ביירן ובורדו, אבל עדיין, התוצאות לצערי קצת מקלקלות את זה, אפס ניצחונות, אפס שערים. עוד פעם, זה לא משקף שום דבר, כי באמת מכבי חיפה קיבלה בעכשיו, לא בעכשיו, בבתים נגד פריז היא קיבלה 7, היא קיבלה בראש. אבל...
21 שערים.
כן. אבל עדיין, לדעתי, לדעתי זה קצת קטע.
אני פשוט חושב שהוא הרבה פחות גרוע ממה שציירו פה, בתקשורת, ב... לא יודע, היריבות הזאת עם מכבי תל אביב. זה היה קמפיין פחות טוב, פחות מוצלח. פשוט לא כל כך גרוע כמו שתיארו. בוא נגיד שאם אתה מסתכל על כל הקמפיינים של כל הישראליות בליגת האלופות, זה היה הקמפיין השני הכי פחות מוצלח, אחרי מכבי תל אביב, הפעם האחרונה שהם היו.
נכון. האמת שהרבה מזה גם זה תודעת הקהל מן הסתם.
ברור, ברור. אבל אני עדיין חושב שהוא היה קצת יותר טוב ממה שאנשים מנסים לצייר אותו.
חשוב לומר שזאת... גם צריך לפרגן. מכבי חיפה עשתה פעם הראשונה היסטוריה, שזה לא קרה לפני... הם הצליחו לעלות לשלב הבתים של ליגת אלופות וגם לזכות באליפות, וגם באליפות די מרשימה, כי הם לאורך רוב העונה, אולי בתקופה של קצת לפני הפלייאוף ובתוך הפלייאוף, קצת הלכו טיפה אחורה מבחינת יכולת, אבל בהחלט מגיע להם שפו.
אל תשכח שהיה מונדיאל באמצע.
נכון. חבר'ה, לסיום, דיברנו על זה קצת בפרק הקודם, אבל בוא נגיד עוד פעם, ברק בחר עזב לכוכב האדום בלגרד, במקומו מונה מסיידגו. במשפט 2, מה לדעתכם יקרה עם מכבי חיפה עונה?
הם יצטרכו לחזק מאוד את העמדות שחסרות להם כרגע. אתה יודע, כל העזיבות שהיו במהלך הקיץ. תשמע, יש עוד המון זמן עד לתחילת העונה. אי אפשר באמת לדעת מה יהיה עוד חודש וחצי. להגיד לך שאני לא מאמין שיעקב שחר יצליח להעמיד קבוצה לאליפות, אני חושב שהוא יכול לעשות את זה. אבל אחרי 3 עונות של אליפות, מאוד קשה... להמשיך את הדרך.
אני בדעה, זה מתחיל מהמאמן, שוב, אני לא כל כך מאמין בו, אבל עוד פעם, הלוואי והוא יפתיע אותי. זה לדעתי הרבה יותר חשוב מהשחקנים, גם האוהדים מופתעים של מכבי חיפה, מאוד מהמינוי הזה של יעקב שחר, ואני מאחל למכבי חיפה בהצלחה, אולי אתה לא רוצה, אולי גם אתה, שתשבור את השיא של הפועל פתח תקווה, אבל...
היא לא תשבור.
אני גם חושב, אבל זה נטו מהסיבה הזאת של... לא
יאללה,
יודע,
אולי
להביא
טיפה אליפות.
מישהו...
אני רק אגיד שאני לא חושב שמכבי חיפה תיקח השנה אליפות. בהנחה ומסיידגו יסיים את העונה, כי אתם יודעים איך זה מאמנים בארץ. יש מצב שהוא ידווה דרך שכן תוביל את חיפה קדימה. השאלה כמה שקט תעשייתי יהיה לו לעבוד.
אני מאחל לכולם, כולל אני, שהוא ישתיק אותנו.
שנאכל את הכובע, מה שנקרא.
כן.
אוקיי, אז פרק נוסף הגיע לסיומו, פרק על מכבי חיפה. אני רוצה להודות לכם עוד הפעם, חברים, על זה שבאתם והשתתפתם. משה, תודה רבה שבאת.
תודה רבה.
שי, תודה רבה שבאת.
תודה רבה.
עבדכם הנאמן, אני, עומר לוין, תודה רבה שבאתי.
תודה רבה, עומר.
תודה לכם, נתראה בפרק הבא, חבר'ה, שיהיה לכם לילה טוב.